סולומון, שעוד מעט נגיע אליו בבת השם, נדבר עליו קצת. יש פה חינוך חשוב בשיעורים מאלה. עוד מעט נראה, והרבה קשיים שעולים, ולפעמים מסוגיות כאלה שעולים הרבה קשיים מכל מיני כיוונים, ויש אפשרות לבוא ועכשיו לבוא להתמודד עם כל הקושי, להתארץ אותו בצורה כזו, בצורה אחרת. אבל אם אנחנו מצליחים, ככל שנצליח יותר לברר שהוא יסוד או סברה אחת מרכזית שהיא בעצם חורזת את כל הקושיות, אז כנראה שיותר באנו לגעת בנקודה, בסדר? זה נכון גם בתיאוריות מדעיות וכדומה, שכשהרבה פעמים יש, ככל שתיאוריה היא באה ומבארת יותר תופעות, אז היא יותר אמיתית, כן, יותר מתקבלת. מעין מה שהרב כותב בזרונים, מאמר מלחמת האמונות והדעות, שככל שדבר יותר כללי, הוא יותר ודאי ויותר קנאי. בסדר? תסתכלו שם במאמר, יש על זה, על המאמר הזה, ספר של הרב קלנר, וזה נכון בכלל באמונות, בסדר? שתמיד יש הרבה שאלות, אז אפשר לתרץ כל שאלה בפני עצמו, אבל אם נותנים יסוד אחד שהוא יסוד שהוא מבאר את כל הדברים, כנראה שהוא יותר אמיתי, בסדר? כי הוא יותר כללי, מאשר הרבה תשובות פרטיות קטנות. אז יש לנו דוגמה לזה פה בשיעור הזה, מעבר לכלל של חלק הכלל בממון, ובואו, זה רק הקדמה, בואו נתחיל ויהיה יותר מובן כשנראה את הדברים בפנים. המשנה במסכת פאה אומרת, ממתי כל אדם מותרים בלקט? מי שילכו הנמושות. הגמרא דנה מה זה הנמושות, עוד מעט נראה, בפרץ ועוללות, משלחו העניים בכרם ויבואו, בזיתים, שתרד רביעה שנייה וכו'. טוב. לגבי לקט, יש זמן שבו, אחת מהמצוות של מתנות עניים, יש זמן שבו מותר לבוא ולהיכנס לשדה ולאסוף את השיבולים שמפוזרות, כן, אחרי הקציר. הזמן הזה מוגדר במשנה, משלחו הנמושות. אז נמושות בפשטות, יש, כן, כן, או לוקטים אחר לוקטים, מובא ברבי עובדיה ברטנורה, או שזה הזקנים, כן, שהם נשענים על המקל, אלה שמגיעים אחרונים, בכל אופן יש איזה זמן כזה, בסדר? זמן שבעצם, הסברה של הזמן הזה, שכבר לא באים אחר כך יותר ללקט. בסדר? באו פעם אחת, יכול להיות שיבואו עוד פעם, אבל אחרי זה כבר לא באים. או אם הגיעו כבר אותם זקנים שהם הולכים לאט וכולי, אז כבר זהו, אחרי זה כבר זמן כזה, אין שכבר, יודעים שכבר כנראה לא שווה לבוא עכשיו להתאמץ ללקט בשדה, כי מה שאתה תמצא עכשיו זה רק פירורים, בסדר? העיקר כבר אני אקח משם. הרמב"ם בפירוש המשנה, גם אמר השם בתנות אלו נזבות לעניים, לעניים לגר תעזוב אותם, יחדלו עניים ולחזר אחריהם, הותרו לכל אדם, משלא ציווה השם להניחם לאיבוד או לעופות. עוד נראה את זה, נחזור פה לרמב"ם. הירושלמי הוא אומר, תני, אני קורא מהאמצע, מתנות עניים שבשדה שאין עניים מקפידים עליהם, הרי הן של בעל הבית. כן, אם יש מתנות עניים בשדה שעניים לא מקפידים עליהם, זה מתנות כאלה, כמות כזאת או איכות כזאת, לא יודע מה, שעניים לא מקפידים, כן, הם לא שווה להם להתאמץ לקחת אותם, הם של בעל הבית. איזה פסוק? או במור, יכול להיות. יש בעוד מקום, לא זוכר. נראה לי שזה בפרשת אמור. רבי בון ברכי הבית, ויש אדם קורא שם פאה לעצמו, מה זאת אומרת שזה של בעל הבית? זה מתנות עניים. פאה פה זה לא הכוונה רק לפאה, בסדר? אלא פאה ככלל של מתנות עניים, ככה בפשטות. מה, אדם יכול לתת פאה לעצמו? זה מתנות עניים? אמר, תני רבי שמעון בן יוחאי, לעני ולגר תעזוב אותם ולא לערבים ולעטלפים. לכן יכול לזכות בזה, כי דבר שהעניים לא לוקחים אותו, בסוף הוא יגיע לערבים, לעטלפים, על זה אין לו ציווי, ולכן הוא זוכה בזה בעל הבית. כמו שראינו שהזכיר הרמב"ם, כן, לא ציווה השם להניחם לאיבוד או לעופות. השאלה שאני שאלת כאן, מה ההבדל הפשוט בין המשנה לבין הירושלמי? כן. יש פה שני מקרים שבהם יש מתנות עניים שעניים כביכול לא לוקחים אותם. במשנה אתה אומר לי שהדין הוא שמי זוכה? כל אדם, מותר לכל אדם לבוא לקחת. ובירושלמי אתה אומר זה של בעל הבית, אז אסור לכל אדם לבוא לקחת, זה שייך לבעל הבית. בסדר, אז זו שאלה הראשונה שלנו, ההבדל בדין בין המשנה לבין הירושלמי. שאלה א', במשנה שייך לכל אדם, בירושלמי לבעל הבית. כן.
אחרי זה ירושלמי אומר שמשנה את ההגיעות, אתה אומר כמו המשנה.
איפה ירושלמי אומר את זה?
רבי חייא, מה רבי חייא אומר?
רבי חייא מקשה. מעבר רבי חייא, לא הבנתי. רבי בון? הוא מקשה. איך אדם קורא שם פה על עצמו?
מקשה על מה? לא, לא מקשה.
על איך?
על בעל התניא.
נכון, ורבי שמעון מתרץ.
מה?
הוא
מתרץ
הפוך,
הוא מתרץ כמו הרב במשנה.
למה?
מה זה אני להגיד את אותם מדוד הרופים את הלפים?
שאם
אני והגירות שהוא אותם, אז כל אדם מוכרים אותם.
איפה כותב פה כל אדם?
זה מה שה...
זה מתרץ, איך הבעל הבית יכול לקחת אותם?
למה?
איפה אתה רואה במה שאתה אומר שזה כל אדם ולא בעל הבית?
אני לומד את זה מהרמב"ם במשנה.
איך אתה יכול ללמוד... לא, מה הרמב"ם? הרמב"ם הוא לא מקור לירושלמי.
אבל
הרמב"ם
אומר
בדיוק אותו דבר. להפך, מה זה קשור לבת שהרמב"ם אומר? זה קושי, עוד מעט נביא את זה כקושי.
אבל אני לומד את הרמב"ם, אז אני מבין את הירושלמי.
אבל אני לא מבין את הרמב״ם, עוד מעט אני אקשה גם על הרמב״ם. הירושלמי לא הזכיר כל אדם. הירושלמי הזכיר לבעל הבית. מקשה את הרמב״ם, מה זה בעל הבית לוקח? איך אדם לא קורא שם פה לעצמו? צריך לתת לעניים. אומר רבי שמעון, הוא יכול לקחת, אדם הוא יכול לקחת, כי לערובים, לא אמרתי לו לתת.
מי, בעל הבית?
כן.
אבל אפשר להגיד שאיך הוא עושה ריבון. הריבון אומר איך אדם יכול לקחת את עצמו.
אם זה מה שהתכוון רבי שמעון להגיד, העיקר חסר מן הספר. כי הוא חולק, הוא לא רק, בדברים של רבי שמעון הוא נותן טעם. אם הוא היה רוצה להגיד, אני בכלל באמת זה לא הדין, הוא היה צריך להגיד, אלא אימא, או לא יודע מה, מותרים לכל אדם. בגלל הפסוק שהוא הביא. אבל העיקר חסר מהספר, ירושלמי לא הזכיר מילה אחת שזה לכל אדם, לא הזכיר במילה אחת.
הוא לא הזכיר מילה אחת של
המלאכה. למה? למה שאתה אומר את זה? כתוב בפירוש שחור על גבי לבן. הירושלמי כותב... מה? בסדר? אז עכשיו דנים בטעם של הדין הזה, אבל לא כתוב לי ששינו את הדין.
הירושלמי... זה קשה לרבי אבל הנינוי? רבי שמעון?
רבי... יוחנן לא, מה שעשה רבי יוחנן בן נורי
הוא היה יותר אחרי הנמושות, זה לוקח מה שלא לקחו.
נכון, זה בסדר.
למה זה בסדר?
מה זה?
למה זה בסדר?
לא, כי... רגע
לא, אבל הוא היה יצא אחרי הנמושות. יש אבל גרצה של
מאוד
שיצא אחר
הנמושות. לא, רגע, שנייה. הירושלמי הוא על גבי המשנה שלנו, בסדר? רגע, הירושלמי הוא על גבי המשנה שלנו. אותה משנה שיש מקור אחד היא המשנה שאותם אתם רואים כתוב גמרא בכלל ירושלמי, זה בדיוק על גבי המשנה שבמקור אחד. בוודאי שמה שדיבר פה הירושלמי עד התני תנא, עד הברייתא שמביא הירושלמי, הוא הולך עם המשנה שאומרת לכל אדם. אחרי זה, בקטע שקראנו, זה ברייתא שמדברת על בעל הבית.
אז קשה מה אתה חושב שמלעדך?
אני לא במחלוקת בבלי וירושלמי, מה?
קשה בתוך הירושלמי.
לא. בסדר, נכון, נכון. מה זה בתוך הירושלמי? קשה בירושלמי.
קשה מי אתה, נראה, יוחנן בן
נורי. לא רבי יוחנן בן נורי.
מי אתה,
נראה, רבי יוחנן בן נורי, לגבי המשנה, לא לבא קושי.
מה?
רבי יוחנן בן נורי, אתה יכול, זה, אם זה היה מגיע לגבי זה של בעל הבית, הייתי אומר הוא בעל הבית, לא משנה, זה לא הקושי, הקושי הוא המשנה. הירושלמי מפרש את המשנה.
הירושלמי אבל סובר אחרת מהמשנה.
נכון.
זה משנה.
הוא לא מקשה, יש פה סתירה בין הדין של המשנה לבין הדין של הברייתא. ירושלמי לא פרש אחרי את המשנה, ירושלמי התחיל לפרש את המשנה, אחרי זה בברייתא שיש בדין אחר. אנחנו לא מבינים, יש סתירה בין הברייתא למשנה, זהו, בסדר? כמו שאני אומר, יש סתירה בין הברייתא שבירושלמי לבין המשנה, כשירושלמי לא רואה את זה כסתירה, הוא לא...
לכן קשה
עם הסתירה. בסדר, נכון.
קשה עם
הירושלמי, למשנה. זה כן, זה מה שכתבנו מלכתחילה. רק מה שאני אומר, מה שהתבקרתי איתך, זה שבסוף של ירושלמי, שם בוודאי הוא מדבר על בעל הבית, כולל רבי שמעון. מכל הסוף של ירושלמי, קשה על המשנה. זאת אומרת, איך מסדרים את ה... לא קשה על המשנה, קשה על הברית. קשה בסתירה בין שני הדברים, בסדר? מתי הדין זה של בעל הבית, מתי זה של כל אדם?
לא, הוא רוצה לומר...
את מה זה זה?
הוא רוצה לומר...
כן?
אם הוא רוצה לומר, רבי יוחנן בן אוריה, אז עשה, או עשה כמו, הוא נהג כמו משנה, ואז מה שאם, אבל יש ברייתא שאומרת שאי אפשר לעשות את זה, ואז הוא אומר, אבל מה זאת אומרת, אבל ברור שהבעלים, הבעלים, הרי הם של בעל הבית, אבל יוחנן, אז הוא אומר, אני יש אדם קורא שם פעל לעצמו, אז הרי, אבל בעל הבית לא יכול לקחת את זה, גם לעצמו. אז הוא מביא את רבי שמעון, ש... אם מנהלים שיקחו את זה, אז האדם לא יכול לקחת בעל עצמו, ולכן אז הוא ייתן את האפשרות הבאה זה לכל אדם.
אני לא מבין איך זה נחזור בשם. אני לא מבין. בסדר, אוקיי, אנחנו כרגע משרים קו, בסדר? שהחושבים אחרת אפשר לדון בזה, אבל לא כרגע. מבחינתנו, יש את המשנה שזה לכל אדם, יש את הברית שמובאת בירושלמי שזה לבעל הבית, אנחנו לא מבינים כרגע ממה נובע ההבדל. איך מסדרים את זה, כן.
לכל אדם זה יכול להיות גם בבעל הבית או שזה...
אז נראה, אז יש פירוש כזה. בסדר? עוד מעט נראה. הרדב"ז זה מה שהוא מפרש. בסדר? עוד מעט נראה. אז זו השאלה הראשונה. רבי עקיבא איגר...
לא, הבנתי בבקשה על מה שהוא יתן סתירות.
לא, בגלל שזה ברייתא.
אני מעדיף לא להיכנס עכשיו, בסדר? לפשט, אני חושב שזה לא נכנס. אני יודע שזה לא נכנס בפשט. אני אשמח להתווכח על זה. אני אגיד רק במילה אחת, אבל לא נפתח עוד דיון. זה מה שאמרתי לך קודם, אם הבנתי נכון מה שאמר אל נתן. מכיוון שהברייתא, קודם כל שני דברים, אחד, הברייתא לא מובאת כקושיה, בלשון קושיה. יש טני, בסדר? טני זה כאילו פתיחה חדשה, אחד. בסדר, אוקיי. רגע, שנייה, זה דבר, שנייה, דבר אחד. דבר שני, זה ש... שוב, יש לי פה דין בברייתא, שני דברים, אחד, רבי שמעון לא אומר שהוא אומר דין אחר, הוא רק נותן טעם, ושלוש, אני לא מבין בסברה איך אתה מוציא מלא לערבים ולעטלפים שזה לכל אדם. לא לערבים ולעטלפים זה אומר זה לא לעניים, אבל איך זה לכל אדם? איך מפה אתה מסיק אם זה לכל אדם או לבעל הבית? מה ההבדל בין בעל הבית לכל אדם מתוך הפסוק לא להביא מלאת אלפים? מה?
בעל הבית שחושב
בעל
עצמו,
ואתה
לא
נותן
את זה
להתלתון
בין הדין, אז
אתה יכול לדעת. אבל לא... עוד פעם, אבל... לא, בסדר, בוא נעצור פה. בסדר? כן, ידידי.
אני לא בכוון אני מציג את שתי הקיצונים כדי להראות שיש פה משהו באמצע, כאילו. אולי זה באמת הרמז זה בעל הבית, שכאילו... יש לנו את העני והגר ויש לנו את הרבים.
לא, אבל אם אתה אומר
שבעל זה שתי קצוות בשביל להראות שיש משהו באמצע, אולי.
אבל אני אומר, לא צריך להגיד לשם, כתוב בתני, זה לבעל הבית, אנחנו מסתבכים, זה ירושלמי מאוד פשוט.
אם אתה אומר תני, תני זה כאילו סוגיה חדשה, אז גם רבי שמעון בר יוחאי מדבר איתו על משהו חדש?
לא, כאן זה בא לגבי הקושייה. קודם לא הייתה קושייה.
מה זה
סגנון
של
תני? זה תלוי, תלוי. כשזה בא לגבי קושייה, אז יכול להיות, תלוי את הקושייה, אבל פה לא היה קושייה. לפעמים זה תני זה פתיחה לעניין חדש. לפעמים תני יכול לבוא כתירוץ לקושייה שהוא בא
כבר. אם זה תני, לא יודע מה
הירושלמי... אני לא יודע, צריך לראות גם, לא עשיתי מחקר בזה, כן.
אבל כשהתני זה חיזוק, שרש מחזק
את הממה שלו. הוא מחזק את התני הקודם, הוא מתרץ את הקושייה של
של הרבי בוא. אני מרד של בעל הבית.
מה?
אני מרד של בעל הבית. מחזק,
נכון
אותו
לא
אומרים
להפיל, כי יש עליו ממצאי. כן, אצל בעל הבית הוא מחזק. רבי בון, לא הבנתי מה. רבי בון הקשה על התעני הזאת, ורבי שמעון מחזק את זה.
אפשר לומר שהברית, כאילו אומרים שבעצם הברית הזאת
זה דעת רבי
שמעון,
כבר 2010? לא יודע, לא בטוח. לא בטוח שיש פה מחלוקת. לא, זה, הרושלמי לא בא להגיד זה דעת רבי שמעון. כשהרושלמי רוצה להגיד את זה, הוא אומר את זה. בסדר? אלא רבי שמעון או משהו כזה, בסדר, יש שאלה, בסדר, זה פשוט, תקראו זה, תסתכלו במפרשים, זה פשוט, הירושלמי הוא פשוט, רק שיש לנו פה סתירה בין שני דינים שונים שצריך להבין מה המקום לכל אחד. רבי עקיבא איגר בבבא מציע, שעוד מעט נראה את הסוגיה, הסוגיה שמסקת בייאוש של המידת, אם הוא ייאוש או לא ייאוש, עוד מעט נראה. בכל אופן, מתוך הסוגיה שמביאים ראייה מהמשנה שלנו, שגם פה יש ייאוש בעצם, נכון? יש עניים, כאילו למה מותר לכל אדם? כי עניים התייאשו, זה היה שייך להם, הם התייאשו, אז עכשיו מותר לכל אדם לזכות. שואל רבי עקיבא איגר, קשה לי, אני בשורה שנייה ברבי עקיבא איגר. הלקט שנופל בית הקצירה, שהוא על שדה דבעל הבית, כשנתייאשו העניים ונעשה הפקר, מיד יזכה בעל השדה, מדין קניין חצרו, דקונה שלא מדעתו. אומר רבי עקיבא איגר, אם אתה אומר לי שזה מדין ייאוש, כן, העניים התייאשו, ואז זה בעצם הופך להיות הפקר, כמו מציאה, כן, עבדה שבעלים מתייאש, היא הופכת להיות הפקר, מי שמוצא אותה זוכה בה, אז אותו דבר כאן, העניים התייאשו. אז עכשיו מה זה הופך להיות? הפקר. עכשיו, ברגע שזה הפך להיות הפקר, איפה זה נמצא? בשדה של בעל הבית. יש דין של קניין חצר, אפילו לא מדעתו. חצר קונה לאדם שלא מדעתו. אם עכשיו אדם יוצא החוצה לחצר שלו והוא רואה שיש לו איזה משהו, כן, איזה מציאה בחצר, בסדר, שיצור מהמגיד סימנים וכו', לא יכול עכשיו לבוא מישהו לבוא לזכות בחצר שלי, כי החצר שלי קונה לי. אומר רבי עקיבא, אולי נגיד והבעלים אינם עומדים שם ואבי חצר שלא משתמר, אולי תגיד למה הוא לא זוכה, כי זה חצר שלא משתמר, כי הבעלים לא שם מכל מקום, תקשה דעות ורבי אבא לאולי, מעשה דבר גדול לזקנים, מוכיח מזה חצר שלא משתמר גם כן קונה, טוב, הוא מוכיח, לא משנה, הוא מהסוגיה שם, שגם חצר שאינה משתמרת, גם היא קונה, לדידי יקשה מתניתין דאח אמה אינו זוכה בעל השדה מדין חצר, יותר שום גדול.
על מי הוא מקשה?
הוא מקשה על המשנה, הוא אומר הייתי יכול לתרץ, אבל מה?
מותרים לכל אדם?
כן, כן. הוא אומר הייתי יכול לתרץ את זה, אבל לפחות לשיטת, מי הוא מזכיר פה? את רבי אבא, כן, ותשובת אולה שם, לא, זה בוודאי נשאר קשה ואין לו תרוץ למשנה. זאת אומרת, או שהקושייה שלי לכולה אדמה, או לפחות לאולה שם, אבל בכל מקרה, לפחות לאולה אין לו תרוץ למשנה לכאורה, אני לא מבין, הוא נשאר בצריך יום גדול. בסדר? זה אומר שהוא מצווה גדולה לתרץ את המשנה.
הרב, כשאתה מפקיר את החמץ, אז זה למה זה לא נתרשו? כאילו,
אמרה שפחה
כאן בעליך.
שאלה
טוב. כל דבר שיכנס לרשות שלי זה יהיה שלי. מה שהפקר ברשות שלי זה שלי.
אם זה זכות. אם זה זכות, יכול להיות שבחמץ, כן, זכין לאדם שלא בפניו, יכול להיות שיהיה פה בדיון עכשיו, חמץ זה חובה, זה לא זכות.
יש מוכר, חיים זה עכשיו הדעת, דברים עכשיו
הדעת. טוב, שאלה, לא ניכנס לזה. בכל אופן, השאלה השנייה של רבי עקיבא איגר מקשה, על המשנה, כיצד שייך לכל אדם, לכאורה הבעלים זוכה בקניין חצר. זה הקושייה השנייה שלנו במשנה. קושייה שלישית, הרמב״ם פוסק בעצם בהלכה י' ובהלכה י' ג' בפרק א' של מתנות עניים, הוא פוסק את שני הדברים. בהלכה י' הוא כותב, הרמב״ם נאמר במתנות עניים לעניים לגר תעזוב אותם, כל זמן שעניים טובין אותן, פסקו העניים לבקש ולחזר עליהם, הרי הנשאר מהן מותר לכל אדם שאין גופו קדוש כתרומות ואינו חייב לתן להם דמיהן וכו' וכו' וכו'. כן, אינו מצווה לעזוב אותן לחיה ולעופות אלא לעניים, והרי אין עניים. בסדר? הוא מביא גם פה את הטעם שהוא כתב בפירוש המשניות. נכון? רואים את זה? אינו מצווה לעזוב אותן לחיה ולעופות. לאיבוד או לעופות, נכון. השאלה אם זה הבדל עקרוני או שלא. על פניו זה לכאורה אותו עיקרון, בסדר? בטח שזה בין פירוש המשניות להלכות, אז לא מדייקים בדרך כלל ברמה כזאת בין פירוש המשניות לבין ההלכות. אם זה היה בשתי הלכות, אולי היה יותר מקום לדייק, כן? אבל פירוש המשניות זה יותר פירוש בשביל להבין את המשנה, בדרך כלל פחות... נכון. אני לא חושב שיש חילוק בין נפקא מינה אם עורב אוכל את זה, או יונה אוכלת את זה, או לא יודע, או עטלף.
זה תירוץ דייבת.
אף פעם לא אמרתי שאני יודע למה תורת ארץ ישראל. כן.
איך בכלל התירוץ הזה עונה? עדיין כתוב לי לגר ולעני. זה שלא להפקיר לה את הלב וזה סבבה. אבל מאיפה אני מבין שמותר לכל אדם, לא רק לבעל השדה.
נכון. נכון, שאלה טובה. לא, לא, נכון, נכון, שאלה טובה, אנחנו נתייחס עוד לטעם הזה. בהלכה י' ג', אז הלכה י' היא פסיקת המשנה, נכון? הלכה י' ג', מתנות עניים שבשדה שאינם עניים מקפידים עליהן, הרי הן של בעל השדה. ואף על פי שעדיין לא פסקו העניים מלחזר על מתנותיהם. זאת אומרת, מדובר פה על שיבולת כזאת שהיא קטנה כל כך שהעניים לא יטרחו לאסוף אותה. בסדר? אז אפילו שעדיין עניים מסתובבים בשדה לחפש את ה... ללקוט את שאר השיבולים, את זה מותר לבעל השדה לקחת. אז הרמב"ם פוסק בעצם גם את המשנה וגם את הירושלמי.
מדלק
עוד. מה?
מדלק.
מה?
שאם אתה מדלק את הלב, אז אתה
יכול
להגיד,
רגע, אבל לא כתוב פה שראו, זה היה מילים של סבתא.
פסקו עליהם, פסקו עליהם, פסקו עליהם, פסקו עליהם, פסקו
עליהם, מה זאת אומרת? הם לא שכחו אותה.
אני חושב שכתוב פה כלל, אני לא חושב שראו. זה כלל, דברים, מתנות כאלה שהעניים לא מקפידים עליהם. זה לא שאני חייב לשאול את העני עכשיו.
מה זה שהם מקפידים עליהם?
שאני יודע שאני... מה זה לא רוצים? גם הם לא ראו.
אבל הם לא יקחו אותה.
מה?
הם לא יקחו אותה. זה דבר שהם לא יקחו אותה.
נכון, אבל אפילו הם לא ראו, זה לא טוב אם הם ראו או לא. שוב, מה אתה אומר? למה פה זה חוזר אליי? למה פה זה חוזר אליי?
וב...
נכון, זה נכון.
זה אומר שבגלל זה יש לכם
מקודמים. אז זה מה שאני שואל, זה מה שלא מובן. לא, תגידו תשובה. טוב, בסדר, אני אשמח. אז בואו נראה את הרדב"ז ואת הצפנת פענח, ואחרי זה אם יהיה לכם עוד תשובה, אז תגידו אותה. הרדב"ז אומר, מתוך לשון הירושלמי משמע שאין מותר אחר זמן זה אלא לבעל השדה. דגרסין המתות עניים שבשדה שאינם מקפידים עליהן, הרי הם של בעל הבית. לפי זה עד אתנן מותרים לכל אדם, לאו דווקא. אלא לומר שמותרים לעשירים, ולעולם בעל השדה דווקא. אומר הרדב"ז כזה דבר, כשהמשנה אמרה מותרים לכל אדם, היא לא התכוונה לכל אדם שעכשיו מהעולם יכול לבוא ולזכות, אלא זה לא מכות עניים, עניים זה רק לעניים, זה מותר גם לעשירים, לכן מי יזכה? בעל הבית. ככה רוצה להגיד הרדב"ז.
הוא מסביר את הרמב"ם?
גם ברמב"ם. גם ברמב"ם.
אז למה יש פסיקות?
הוא אומר זה לא שתי פסיקות, גם כשהרמב״ם וגם כשהמשנה כותבים כל אדם, זה בא להפוקי מעניים דווקא.
למה לא יודעת למה בשתי הלכות?
זה לא רק סכים
מתי? לא. אחרי הזמן מסוים אסור להם לבוא. לפי הרדב"ז.
במשנה בעצם משתמשות בלשון כוללת כדי להגיד לנו בעצם בעל הבית הוא רק בשם מותר לו, אבל העניים בעצם עכשיו
זום. זה כבר יצא מהעניים, עכשיו זה שייך ל... כאילו יכול גם אדם עשיר לזכות. מי זה אדם עשיר? זה בעל הבית. זה מאוד קשה בפשט, בסדר מה שאומר הרדב"ז. הוא גם בעל... מה זה?
אבי עד שאל, אז למה כתוב פעם?
אז זה גם, זה גם קושי גדול, כן?
למה לא נותן לו את האחר כאן של שאלה? אבל אנחנו הבאת שהוא אומר שכל הדת הוא את בעל הבית, הוא כאילו, הוא בעל הבית כאילו.
כן, זה מה שרוצה להגיד הרדב"ז, נכון, אבל זה מאוד קשה. זה קשה משתי סיבות. אחד של אביעד, אז מה, יש לי חוק כפילות ברמב"ם בשתי הלכות. זאת אומרת, מה זה כפילות? הכפילות אפשר להסביר ככה, יש, הלכה היא מדברת מצד הזמן, כן? שיש זמן מסוים שהדברים חוזרים, רגע רגע, שהדברים חוזרים לבעל הבית. הלכה יוד ג' מדברת מצד האיכות, יש מתנות מסוימות שבגלל האיכות הפחותה שלהם, הם נשארות לבעל הבית ולא הולכות לעניים. בסדר, זה מסביר את הכפילות של שתי ההלכות. בסדר? הלכה יוד מדברת על מתנות טובות, כן? שיבולת טובה. רק כבר העניים כבר מפסיקו לבוא. זה זמן כזה שכבר עניים לא באים, אז אתה לא תלחכות עד שעורב יאכל את השיבולת. אתה יכול לקחת בעצמך. הלכה יוד ג' החידוש שלה שעדיין עניים נמצאים. מצד הזמן עדיין עניים פה אוספים בשדה. אבל אני מדבר איתך על שיבולת כזאת, שהיא שיבולת שעניים לא מקפידים עליה. רגע, שנייה, אתה מביא את ההבדל? ההבדל הוא בזמן. הלכה יוד מדברת כשהפסיקו עניים לבוא. והלכה עוד ג' עדיין עניים באים, בסדר?
אז עכשיו זה באמת מה שביטלסי שואל, למה זה
שונה חייף רגע? יפה, אז עכשיו השאלה... שמה?
התירוץ השני שער.
רגע, יפה, עוד לא גרנו תירוץ השני, מה אתה אומר, אריה?
יפה רגע להסביר את זה ש... ממש שמענו קודם, שהמתנה הזאת של בהלכת ג' היא... כאילו, הבעל הבית הוא נותן עניים את כל השדה. בתחומים המתנה בהלכה יהודה, המתנה כאילו לעניים, וכשהם יגמרו לקחת, אז איך זה עומד לך? בהלכה יהודה ג' זה חוזר אוטומטית לבעל הבית. זה אפילו לא נותנו של עניים.
אבל שניהם זה, בכל שני המקרים זה לבעל הבית.
יחזרו מתי שהוא לבעל הבית, שם מתי יחזרו.
אוקיי, אז אתה מסביר את הכפילות, למה זה לא כפילות? בסדר גמור. הקושי הוא בשינוי של הרמב״ם, שברמב״ם מדקדקים. גם במשנה לכאורה זה קשה, אבל בטח ברמב״ם עכשיו שהוא כותב, פה כותב לכל אדם ופה כותב בעל השדה, אז זה מאוד קשה להגיד שהוא אומר לכל אדם. מה הכוונה להפוק העניים גם לעשירים? תכתוב לבעל השדה, למה אתה כותב לי את הלשון הזאת שזה היא כל כך לא פשוטה למה שאתה רוצה להגיד? אז הרדב"ז באמת מציע חילוק, אפשר לחלק בין המתנות של העניים מקפידים עליהם שם לבעל השדה, אבל מה שנשאר אחר העניים אפשר לומר שהוא לכל אדם. זאת אומרת, מתנות שהן גרועות הן לבעל השדה, מתנות שהן טובות אבל הן נשארו כי עניים הפסיקו לבוא, זה לכל אדם. הוא נותן חילוק בלי סברה, והוא מסכם, אבל הנכון אצלי שהכל לבעל השדה. זאת אומרת, למרות שאני מכיר, חשבתי על החילוק הזה, כן? אני חושב לפסוק ברמב״ם שהכל לבעל השדה, ככה רוצה להגיד הרדב"ז. אבל זה מאוד קשה, בסדר? הצפנת פענח, מי זה הצפנת פענח? הרוגת שובר, בסדר? אז הוא מסביר, הוא לא מסביר כמו...
מי זה?
מי זה הרוגת שובי? רבי יוסף הרוגת שובי, בסדר? זה רבי יוסף, הוא גאון, נקרא הגאון, הגאון רבי יוסף, מה זה? כן, הצפנת פענח, כן. בכל אופן הוא כתב גם על התורה וגם חיבור על יד החזקה לרמב״ם, שיש לו הגדרות מאוד מופשטות וחדות, בסדר? זה כדאי, כשיש צפנת פענח על הרמב״ם כדאי לראות, בסדר? הוא מגדיר דברים, גם ככה חלק בין דברים, אומרים שככה בריסק חילקו לצווי דיני, כן? שיש דברים שכל דבר יש לו שתי בחינות, שני דינים, אז הרבה החקירות של חפצה וגברה, כן, בגרח, בכל הבית סולובייצ'יק ורב שמעון שקוף וכולי, הרבה מוצאים את החקירות, האם זה חפצה או גברה, דין או מציאות, סימן או סיבה, בסדר, זה צווי דיני, או עוד מוגמות נוספות. הרוגת שוב הרבה פעמים חלק לשלושה דינים, בסדר? אבל הוא, בכלל, כדאי לראות שם הגדרות מופשטות להרבה דברים, זה שווה לראות אותו, ספר ככה למדי. אז הוא אומר, לא כמו הרדב"ז, אז הוא אומר, אני הולך עם הרמב״ם, כן, עד הסוף. פה באמת לכל אדם, פה לבעל השדה. הוא אומר, במותר לכל אדם, אבל בעל השדה אינו זוכה בהן כמו בהלכה י' ג', משום דקן חל שם פאה עליהם. ואין אדם קורא שם פאה לעצמו. אומר רוגת שובר, מה ההבדל? בהלכה י' חל על זה שם פאה, זאת אומרת, חל על זה שם מתנות עניים. ברגע שחל על זה שם מתנות עניים, זהו, זה כבר לא הולך לבעל השדה, אלא לכל אדם. בהלכה י' ג' לא חל על זה שם מתנות עניים, לכן זה שייך לבעל השדה.
איך יכול להיות שלא
יכול לזה מתנות עניים? איך יכול להיות? כי אם לא מקפידים על זה. זה דבר שעניים לא מקפידים עליו. אתה יודע שזה דבר שעניים לא ירצו אותו. בסדר? אתה יודע שזה דבר שעניים לא ירצו אותו. ויש עוד לחדד, כאילו, למה באמת זה משנה אם כבר חל שם פאה או לא חל שם פאה? בסוף אני צריך לתת מתנות עניים. בסדר? אז למה זה משנה את הדין? כאילו, או שתגיד שמתנות עניים לא לעניים, אז זה לכל אדם. נגיד עכשיו חל שם פאה. למה זה לא כמו שנריה אמר בהתחלה, אז יחזור עכשיו, העניים לא רוצים, יחזור אליי. נתתי, העניים לא רוצים שיחזור אליי, מה הבעיה? נוסיף את השאלה של רבי עקיבא איגר, שמה הוא אמר? יש לי פה קניין שדה, אז למה זה לא יחזור אליי? עוד יותר, כן. גם אני זה שנתתי, גם זה בשדה שלי, למה זה לא יחזור אליי? כן, חיים?
שמה שהתפנות פענך מקשה זה הקושיה של הירושלמי, אבל התירוץ של הירושלמי, הרמב"ם כותב אותו, אז כאילו לכאורה...
התשנת פענח לא מקשה, למה הוא מקשה?
הוא אומר, בסדר, לא מקשה, שהוא אומר למה זה לכל העולם בגלל שאין לי אדם, אבל על זה אמרו בגמרא בירושלמי שכן אפשר לקרוא שם פאה בגלל
שאין
לה אופי, והרמב״ם כותב ובהלכה י' את האופי.
כן, אז אתה מתרץ עכשיו?
לא, על התשנת פענח.
אתה מקשה על התשנת פענח? אתה אומר, איך הוא מביא את הירושלמי, אם אדם קורא שם פאה לעצמו? הרי הרמב"ם, הרי הרמב"ם מתרץ והרמב"ם מביא את זה בהלכה היהודית. כן, בסדר, השאלה טובה, נכון. זה עדיין לא מובן. אני רושם פה, מסכם את השאלה שלנו כרגע. החילוק ברמב"ם בין ההלכות. לכאורה שיטת הרדב"ז קשה,
למה זה קושיה נוספת הרמב"ם? כאילו איך יכול להיות שהוא פסק בשתי הדינים גם?
האמת שזה באמת, זה אותה קושיה א', רק, בסדר, זה כמו פה, רק הרמב"ם הוא פוסק את שניהם, זאת אומרת אם בסוף הייתי אומר, באמת יש פה מחלוקת בין המשנה לבין הברייתא, אבל זה כמו כאן, בסדר, אבל הרמב"ם עוד יותר פוסק את שניהם, והרדב"ז התקשה, הוא אומר לו, חייבים להגיד שגם המשנה, כאילו גם ההלכה היא לאחד ביניהם, אז אתה פענח לא מאחד, הוא נותן חינוק, אבל לא מספיק ברור לנו כאילו למה החינוק הזה עוזר.
הוא מסביר אבל בהרבה יותר הגיונית מילים של הרמב"ם.
נכון, אנחנו צריכים עוד להבין את החינוך שלנו, אנחנו נלך עם החינוך הזה,
צריך להבין את הרמב״ם,
אבל אתה צריך להבין את הרמב״ם. לא, בסדר, צריך להבין את הרמב״ם. אם יביא הסבר אחר אין בעיה, אבל אתה לא פענח נתן לזה הסבר, צריך להבין אותו. או להבין את...
למה דווקא שם פאה כאילו...
כן, למה שם פאה זה משהו מחלק בשביל הדברים, כן ידידי.
נראה לי שה... לא יודע, זה סתם, אני חושב שזה רבע של פנשיון, זה כאילו, יש פה כמה שלבים כאילו, שגם הרמב״ם אנחנו יש
לנו לגד שחרר ופאה,
ואז לכל אחד מהם זה
שלב
בפני עצמו, כאילו,
שפורש משמעות
משלו.
מה, זה לגד שחרר ופאה? הוא לא מחלק ביניהם.
זה
לגד שחרר ופאה,
אבל לא...
טוב. ברמה לא מוזכר פה חילוק בין לגד שחרר ופאה.
נכון.
הוא מביא אותם ביחד.
זה
למי
שזה אחד. זה לא יודע,
טוב.
אפילו בלי לגד שחרר ופאה.
כן.
אני לא יראו, זה לעמוד בשביל שיש להם משל. שאלה. כאילו זה השלב שכבר אחד אחרי עוד גילו. שכאילו שאם בהלכה עוד גילה היה לנו את אני לא מקפידים עליהם, זאת אומרת, הם לא תובעים אותם, אבל בסופו של דבר, הם רוצים אותם באיזשהו אופן, כן? כן. הם לא פסקולים לחזר מתנותיהם, לעומת זאת, בהלכה י', סליחה.
כן.
ואחד פסקולים מבקש לחזר לכם, זה כאילו זה, יצאנו מזה לגמרי, כאילו הגענו, הם כבר לא בעניין בכלל. כאילו אם יש לנו שלוש שלבים שבהתחלה זה לקט, שכאילו שממש העניים ממש נכנסים וכאילו, ומגיע אליהם, והם לקחת מה שמגיע אליהם, שלב שני זה כבר הם לקחו את מה שמגיע אליהם והם רוצים עוד, כאילו, ואז גם יש להם בית פריבילגי, כאילו, אתם קיבלתם, אני עניתי את מה שאמרו לי, כן, בפסוק אמרו לי, אל תעשי גבולים, לא עשיתי גבולים. נתתי לכם מה שמגיע לכם, בסדר? ואז בשלב השני, אוקיי, עשיתי מה שמגיע, אז גם אם אחרי לקחת עכשיו, נכון? כי הם לא כל מה שמגיע להם. ואז בשלב השני זה כאילו שהם באים לבקש עוד, כאילו הם מפלים משעות הדין, כאילו, ואז בעל הבית שלו גם פריבילגיה עושים אותי כאלה. בשלב השלישי, בעל הבית והעניים כבר, כאילו זה יצא לגמרי מרשות בעל הבית, שכאילו שמה, איך הוא ניסה את זה לא קרה? שכאילו של ה... בהלכה ג' עוד לא, כאילו עוד לא חל שם פאה, למה? כי זה כאילו, הם עוד לא פסקו מלחזר, כאילו, זה כאילו, עוד לא סיימנו את השלב, כאילו, בהלכה ג' אנחנו שם...
לא, אני לא הבנתי. כשהרמב"ם אומר שלא פסקו עניים לחזר, זה לא לפנים משורת הדין. כוונה שיש עוד מתנות עניים והם עוד אוספים אותם. זה לא שהם, אני לא הבנתי, זה לא רואה שזה נכנס להגיד.
מה שבעל הבית היה צריך לעשות הוא עשה. אל תעשי פולולים, תשאר
לו
מה
שהוא עשה. לא יודע, לא. יש מתנות עניים בשדה, לקט שלך ופאו השאירה, עניים עכשיו לוקח להם שלושה עמים לאסוף את זה.
כן, בסדר, אבל
כבר
אמרנו שלב
הזה. לא עברנו. לנימושות וכל זה, למה שהם נכנסים על זה. בהלכה י' עברנו, הלכה י' מדברת על מקרה אחר.
כן, בדיוק, זה מה
אני
אומר,
שהלכה
זה
שלב אחר, כן, אמרנו, ההבדל בהם זה מדברים על זמנים שונים. הלכה י' כבר נגמר, עניים לא באים יותר. והלכה י' ג' עדיין עניים מסתובבים בשדה לקחת מתנות, לא לפני משורת הדין.
כן, אבל
בין
השלבים האלה יש גם דיין של
נמושות. לא, לא, הנמושות, כשפסקו הנמושות זה סוף הזמן שעניים יותר לא באים לקחת. זה פסקו הנמושות. ואי
אפשר להגיד שהלכה
י'
זה כבר אחרי
השלב
הזה?
הלכה י' זה אחרי. פסקו עניים, פסקו הנמושות.
זה השיעור, אה?
אז כן, בין הלכה עוד גימה
לרחל. השיעור, יש לזה
הזמן הזה שיש
פסקו עניים, יש לה נמושות.
לא, זה אחרי.
לא.
לא, לא, לא.
ההלכה היא...
שההלכה היא זה בא אחרי הלכה.
נכון, 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 הבנת טוב.
אוקיי, אז בין הלכה עוד גימה לרחל, יש לה עניין הזה
שיש לה... בסדר, נו, אז מה? אז מה ולכן?
יש לה עוד שלום
בעצם. זה נכון, שני זמנים שונים, נכון?
אז לכן פה יש לה עניין של בעל הבית, ופה עניין של בעל הבית.
אבל למה? למה? אבל אתה להביא את הסברה, מה הסברה? שניהם הרי זה דברים שעניים לא לוקחים, לא יבואו לקחת. למה פה זה הולך לבעל הבית, ושם זה הולך לכל אדם? גם פה הוא עשה מה שהוא צריך לעשות.
פה עוד יותר עכשיו. כאילו הוא עושה כמו מה שהוא צריך לעשות, בסיים. זהו,
לא
באים, לא במציאים, אבל כאילו במקרה אתה אל תשיג גבולונים, אז הוא עושה מה שהוא צריך לעשות. כאילו, לא מנה
לזה. מה זה מה לעשות?
אני לא רואה לכם תחתה אותי. הוא כאילו מבחינתו עושה מה שצריך לעשות, כן? ואז בהלכה י' הוא כאילו הגענו לשלב שני כבר. שאז כן יש לו, יש לך זכות להיכנס לסדר.
דווקא שם בהלכה י' אתה אומר זה לכל אדם, לא לבעל הבית. דווקא ההלכה י' זה לכל אדם.
כן.
הלכה י' ג' זה לבעל הבית. בשני המקרים הוא עשה, הוא גמר לעשות. הוא, לפני הלכה י' ג' הוא השאיר מתנות עניים בשדה. עכשיו מתחילים להגיע עניים, אומר לו הרמב״ם, מותר לך עכשיו לאסוף את הדברים, את השיבולים שאתה יודע שהעניים לא ייקחו גם ככה. אבל כשגמרו, אבל לגבי השיבולים הטובים, אל תיגע. עכשיו גמרו לבוא העניים, הוא שואל, מותר לי לקחת? אומרים לו מותר לך לקחת, אבל את זה גם כל מי שיבוא גם מותר לו. את השיבולים הלא טובות רק אתה מותר לך לקחת. אבל את השיבולים הטובות שהעניים כבר התייאשו וכבר לא באים, את זה מותר לכל אדם לקחת. ואת החילוק הזה אנחנו לא מבינים למה. הרדב"ז ביטל, הוא אמר לא נכון, תמיד הכוונה לבעל השדה. הצפנת פענח כן חילק, לא הבנו עדיין את החילוק לגמרי. טוב, קושייה הבאה. פשוט, בסדר? פשוט. בעיקרון לא עושה, שאלה ג' זה בדיוק שאלה א', רק היא נהיית יותר קשה, כי פה גם זה לפסיקת הלכה, שהרמב"ם פוסק את זה. וכי פה עדיין יכולים לתרץ, יש מחלוקת משנה ברייתא. בסדר? כאן הרמב"ם פוסק ששני מצבים. אני השארתי מתנות עניים. עכשיו, את השיבולים הגרועות, שאני יודע שהעניים לא טורחים לקחת, רק לבעל הסדר מותר לבוא ולקחת. אבל בסוף האיסוף של המתנות, כשהעניים כבר הפסיקו לבוא, עכשיו כל אדם מותר לו לבוא לקחת, לא רק בעל השדה.
מה הרעיון?
למה? מה ההבדל? ממה נובע ההבדל בין ההלכה הזאת להלכה הזאת? למה את השיבולים הגרועות גם כן לא יהיה מותר לכל אדם?
כי אולי זה
בכלל
שייך... שייך לו כי מלא הוא יודע שהעניים כאילו לא יקחו את זה.
אז מה?
כל שנה הגדר משתנה כאילו כמה עניים רוצים, אבל אבל
אין בעיה, יש לי שני דברים שעניים לא רוצים, נכון? שני דברים שעניים לא רוצים. כשנשאר איזה שגולים בודדות בשדה, העניים כבר לא רוצים לתרוח לבוא לקחת. אותו דבר כמו שהם לא רוצים לתרוח עכשיו לקחת שיבולת שהיא קטנה מדי, בסדר? לא שווה לנו לתרוח לזה. למה פה כשהם לא רוצים זה דווקא לבעל הבית, ופה כשהם לא רוצים זה לכל אדם? זאת השאלה. בסדר? הלאה, בואו נרוץ קצת, כי אנחנו הזמן כבר מתקדם. הסוגיה בבבא מציע, היא שואלת, יש מחלוקת מה הדין של ייאוש שלא מדעת. סוגיה של פרק שני בבבא מציע, ייאוש שלא מדעת. אדם שאיבד אבדה והתייאש, מותר עכשיו למי שמוצא אותה לזכות בה. אבל זה רק כשהוא ידע והתייאש. השאלה מה קורה בייאוש שלא מדעת. אני עכשיו ראיתי שמישהו הולך ברחוב, נופל לו עכשיו הארנק מהכיס, בסדר? ואני עכשיו בא מאחוריו ולוקח את הארנק, ברור שהוא עוד לא התייאש כי הוא עוד לא יודע, כן? ואם נפל לו, בוא נצייר כזה ציור, שנפל הארנק מהכיס, לא יודע מה, דמיינו איזה מקום שיש שם מאות אלפי אנשים, בסדר? ארנק אולי דוגמה קצת פחות טובה, כי יש לו כרטיסי אשראי ופרטים וזה שהוא יכול יותר קל להשיג את המעבד. אבל נפל לו משהו שהוא... מה? איזה טבעת, בסדר? נפלה לו טבעת מהכיס. אז זה, וזה נפל עכשיו בתוך לא יודע מה, בסדר? זה מקום שיש שם מיליון אנשים. עכשיו, אם הוא היה רואה שזה נפל, אז הוא התייאש, מה זה רואה? זאת אומרת, הוא היה מזהה כבר שזה נפל, אחרי יומיים בטוח הוא מתייאש. אבל אני ראיתי עכשיו שזה נפל, מיד אני לקחתי וברחתי, כן? זה ייאוש שלא מדעת, בסדר? האם יש בכלל פה ייאוש שלא מדעת או לא? אחת הראיות שהגמרא רוצה להביא זה המשנה שלנו, של העניים. מה הראיה? שפה בעצם הרי העניים, אומנם העניים פה יודעים כבר שבאו הנמושות, כן? אבל עניים שבעיר אחרת, תיאורטית, אם היו רוצים לבוא, מותר להם, נכון? כי הם עניים. עכשיו, הם לא יודעים שכבר הלכו הנמושות, אז הם עוד לא התייאשו. בסדר? אלא רוצה להוכיח הגמרא שהוא שלא מדעת, הוא אב יאוש. בסדר? הגמרא ניסתה, רצתה להוכיח יאוש שלא מדעת אב יאוש. מזה שאני לא אומר... שאני מתיר לכל אדם, למה אתה מתיר לכל אדם? אולי אני בעיר אחרת, שהם לא יודעים שכבר הלכו הנמושות פה בעיר הזאת, הם לא יודעים, אז הם לא התייאשו. אז מה פתאום אתה מתיר לכל אדם? סימן שהוא שלא מידע, אתה ביוש. דוחה הגמרא, זה לא טוב. למה זה לא טוב? בגלל שפה זה סיפור אחרת. אני מעיר אחרת, הם מתייאשים מלכתחילה. הם לא מחכים שיבואו הנמושות, הם מתיישים לכתחילה, אומרים יש עניים כבר שם, אז ברור שהם ישיגו לפנינו, עד שאנחנו נבוא ונזיז את עצמנו, לא ישאר לנו כלום. אז הם מתיישים מלכתחילה מהשדה, הם משדה שבעיר אחרת הם מתיישים ממנה, לכן זה לא ראיה לשאלה כי הוא שלא מידעת.
מצד שני, אם הם יודעים שהנמושות
ישירו
משהו, אז למה
שתיישו? כי אומרים, כבר ייקחו את זה עד שאנחנו נגיע.
אבל מה?
הם מלכתחילה מתיישים, אומרים עד שנגיע ייקחו את זה.
יש
עד שנבוא וזה סיכוי שנמצא משהו קטן, לכן מראש אנחנו מבטרים על עיר אחרת. מכל מקום, אומר רבי עקיבא איגר, בלי הסברה הזאת, הייתי אומר זה ייאוש שלא מדעת. זאת אומרת, מה אני מבין? מה אני מבין מהסוגיה? שהגדר זה גדר של ייאוש. למה אני מתיר לכל אדם? כי אני מתייאשו, נכון? זה הגדר. אם הגדר הוא גדר של ייאוש, אז סליחה, לפני רבי עקיבא איגר, קושיה קודמת זה למה הרמב״ם, כשהרמב״ם כתב את הטעם של המשנה, מה הוא כתב? למה זה מותר לכל אדם? מה? כי השם לא ציווה להניח לעופות או לאיבוד. לכאורה זה לא הסברה. הגמרא אומרת בפירוש, גמרא מפורשת, שאומרת שהסיבה של המשנה, למה מותר לכל אדם? כי מדין יאוש. בסדר, אז למה הרמב"ם אין לי סיבה שהשם לא ציווה להניח לאיבוד? אני רושם את הקושייה. בגמרא בבבא מציע עולה שתא משנתנו. ואיך הרמב״ם יכול לפסוק את הגמרא הזאת? עוד רגע אני אתייחס. בגמרא בבא מציע עולה שתא משנתנו משום ייאוש. אם כן, מדוע הרמב״ם מפרש משום מטעם אחר אני כותב, בסדר? מטעם אחר, כן, לא ציווה השם להניח לאיבוד על העופות. אמנם הטעם של הרמב״ם מופיע בירושלמי, אבל עוד פעם, על מה הירושלמי כתב את זה? על שזה יהיה שייך למי? לבעל השדה. והרמב״ם מביא את זה למשנה שזה שייך למי? לכל אדם. אז זה לא טוב. כן, נראה, רגע, שנייה.
בעצם היוש, יוש כזה יכול להיות יוש שהוא מגיע כמה שמוכר, כי נראה לי לא הגיוני לא לחלק בין אני, בין אני. יש אני שהולך ואוסף ומלקת מהרצפה וזה, אז לסטנדר, כאלה כתירים הוא יתש מהם, אבל אני מושות, אני לא יודע, גם אני כאילו לא אני מושות שהם אומרים שהם נקטים אחד אחד.
לא מדובר אבל על זה. לא מדובר על זה. הגמרא מדברת לא על המקרה של מתנות שעניים מקפידים עליהם. מדברת על מקרה, על המשנה. זאת אומרת שעניים כבר הפסיקו לבוא. אז למה זה מותר עכשיו לכל אדם? כי זהו, יש ייאוש. כמו העבדה שבעלים התייאשו יותר.
יש את זה שהגל של עניים תקבור ויש את העניים שעוד באים.
לא, ילכו הנמושות. אחרי שהנמושות כבר גם הנמושות כבר לא באים.
ועדיין יש
לאלה ש... לא, אין, זהו. מה זה? אין, אתה לא חושש עכשיו אולי יבוא עוד איזה מי. בעיקרון, זהו, אני מושב כבר הפסיקו לבוא. אומרת הגמרא, זהו, אני מתייאשו. עכשיו השאלה, השאלה הראשונה היא, למה הרמב״ם מביא טעם אחר? אם הגמרא אומרת הטעם שזה יהיו שנים, למה הרמב״ם מביא לי טעם אחר, כן?
אבל בפירוש המשנה לרמב״ם,
למה בבלי הביא טעם? למה הרמב״ם לא מביא אותו?
אה, בסדר.
לא, מה זה פסק כמו ירושלמי? ירושלמי לא הביא את הטעם הזה בהקשר לזה.
כן?
לא נכון.
אתה מבין?
כאילו
הוא
לא יודע איך אתה מזמין את
זה,
אבל רבי שמעון בר יוחאי,
אני
מבין את
זה
אותם,
ולא
לעבור לעתלפים,
הרמב״ם
הפירוש
למשניות
מבאר שלא לעבור לעתלפים, משמע שלכל אדם. בסדר, אבל גם אם כן, שני דברים. לא כתוב שם משהו, זה בשניות, אבל הפשט של ירושלמי לא כזה.
אם אתה
אומר שיטה
לי
סוגיה חדשה, אבל רגע, שנייה, הרמב״ם ראינו שפסק את הירושלמי וכתב לבעל השדה ולא לכל אדם.
כן,
נו,
בסדר, לא, אבל זה
הקטע הראשון. בסדר, נו, אתה עוד פעם חוזר לזה, אני לא מסכים בקריאה.
לא, מה זאת אומרת, לא, טעני זה כאילו
ממה חדשה. בסדר, אבל אני בא, יש שני דברים. אנחנו צריך להבין את הטעם מה שהרמב״ם מביא, בסדר? הקושייה עכשיו כרגע מרכזית בלי עכשיו הפלפולים. יש גמרא בבלי, למה הרמב״ם לא פסק את הגמרא בבלי? מה גרם לו? מה, יש מחלוקת, הוא מבין שזה מחלוקת בא מירושלמי? זה קשה להגיד את זה. אז תוכיח? אז תוכיח, לא עובדה, עובדה, יש עובדות, עכשיו שאלה איך לפרש את העובדות. תוכיח, בוא תסביר לי עכשיו, יש מחלוקת, תוכיח שיש מחלוקת בא מירושלמי, ואחרי זה גם תסביר לי למה הרמב״ם מחליט ללכת עם ירושלמי. רגע, הלאה, אני עכשיו בלי קושיות, בסדר? אין לנו, לא נשאר, דיברנו הרבה היום, לא צפיתי את כל הדיונים, בסדר? התעליתם על עצמכם היום, עכשיו כוח, אבל עכשיו אנחנו צריכים לרוץ. עוד כמה קושיות, הרבי עקיבא איגר שואל, אם זה מדין, אם זה מדין ייאוש, אז מה תגיד עם עניים קטנים? לא שווה מקום אחר, עניים קטנים שפה, יש ילדים קטנים עם עניים, קטן, אין לו דעת, אז בשבילו תמיד זה ייאוש שלו מדעת. אז איך אתה יכול להתיר? בסדר? פה אתה לא יכול להגיד את התירוץ של הגמרא. כי התירוץ של הגמרא טוב לעניים שבעיר אחרת, אבל לעניים קטנים זה לא עוזר. כן, אז שואל רבי עקיבא איגר, אם משום ייאוש, אז לגבי עניים קטנים, הווי ייאוש שלא מדעת. קושייה הבאה, זה המשנה בתרומה, לא יודע אם נספיק כבר, נדלג על זה, בסדר? נדלג, מי שרוצה אחר כך ישלים את זה מהספר או שיבוא לשאול אותי. השאלה האחרונה זה הירושלמי במקור 8. הירושלמי במקור 8, הוא כותב, מי שאינו מניח תעניים ללקט, או שהוא מניח את אחד ואחד אינו מניח, הרי זה גוזל את העניים, אז זה נאמר תשיג גבול עולים. בסדר? אם אדם עכשיו נותן לעני אחד ללקט ולעני אחר לא נותן, הוא גוזל עניים. משום הפסוק, כן? אל תעשה גבול עולים. חולקים, הם רואים בגמרא מה זה עשה גבול עולים. אחד אמר רבי יוסף, אחד אמר אלו עולי מצרים. אחד אמר אלו שירדו מנכסיהן. אז למה נקראים עולים? לשון סגי נאור. בסדר? כמו שלסמי הצבחין סגי הנאור. בסדר. מה המחלוקת? בסדר? מה המחלוקת בירושלמי? האם על עשה גבול עולים זה עולי מצרים או שזה אלו שירדו מנכסיהם? זה כבר פתח שאנחנו מוצאים פה שתי בחינות, כן? שתי צורות להתייחס לעת עשה גבול עולים, לגזל עניים. אז צריך לפתח הישנים. ירושלמי כזה הוא מציג לנו שתי בחינות בהסתכלות על, 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 על גזל עניים. בסדר? האם זה משום עולי מצרים או משום אלה שירדו מנכסיהם? ולכן הקושיה הזאת כבר ממנה אנחנו פותחים לבוא להסביר את היסוד.
עולי מצרים כאילו הכוונה שהם היו תמיד עניים?
לא, עולי מצרים, עולי מצרים,
עכשיו ש...
לא, עולי מצרים, כן, עולי מצרים זה הכוונה כל עם ישראל שעלה ממצרים.
מה הקשר?
שאלה טובה. שאלה טובה.
אנחנו עכשיו באים לבאר את היסוד, בסדר? אז נראה בקצרה, יש אחד הכללים שהגדיר הרב ויצמן כללים שהם חוזרים בהרבה סוגיות, חלק הכלל בממון. אז הרב כותב בגרת פייטת, בגרת מאוד ארוכה, הנה ההכרעה בין שהוא שם עוסק בקטע הזה לגבי השבת אבדה. מתי צריך להשיב אבדה, מתי היא של המוצא. הנה ההכרעה בין שיתוף הקניין המעביר קו על כוח הצדק של שלי ושלי ושלך שלך ובין הגבלת זכויות כל יחיד ויחיד, זה אחד מהדברים הקשים שבעמקי המשפט. הנה על הדבר הנאבד באמת הכריע התורה שאחר הייאוש כבר כוח השיתוף גובר בו על כוח הייחוד, והשיקול האלוקי ישבה בזה את כף המאזניים לצד הקומונה שגם בה נמצא גרעין טוב, ובלא ייאוש נתן מקום להכריע על ידו את יתרון השימוש לטוב ולצדק בכוח הרכוש. ואת הרב אומר, יש לי בכל קניין, כל ממונות, יש לי שני כוחות. יש לי את כוח הייחוד, שזה שייך לאנשים פרטיים, זה שלי, זה המכונית שלי, זה הכסף שלי. אבל יש גם צד כלל בממון. האנשים מחוברים אחד לשני. גם הממון שלנו, יש צדדים שהממון שלנו משותף. בסדר? לדוגמה, כמו הדוגמה שמובאת אחר כך בכוזרי, אם עכשיו יש מלחמה, אז יכול המלך לבוא להגיד, כל אזרח צריך לתת עכשיו 500 שקל לצורך קניית תחמושת למלחמה. בסדר? למה הוא יכול? כי בסוף, נכון שהממון כרגע אצלי, יש פעם היה גיוס מכוניות. היום כבר לא קיים. בסדר? יש למערכות של הגשש של זה גם כן. היה גיוס מכוניות פעם למלחמות. עכשיו צריך, זה מלחמה, אין מה לעשות. אז לוקחים לך את הרכב. היום זה בהסכמה, אתה חותם וזה, ואז יש לך ביטוח, לא משנה. אבל למה? כי בעצם מה האמירה? נכון שהרכב הוא שלך, אבל גם אתה חלק מהכלל. במצבים מסוימים, הממון שלך הוא חלק, הוא גם שייך בבחינה מסוימות לכלל. איפה עובר הגבול בין הצד שהממון שייך לי ובין זה שהממון שלי מחובר לכלל? אומר הרב, זה אחד הדברים הקשים שבעמקי המשפט. כל מיני נפקמינות, כל מיני גדרים, כל מיני שאלות ששם מגדירים מתי כן, מתי לא. לדוגמה, המלך פורץ לו גדר לעשות לו דרך. המלך יכול להחליט שהצבא עובר עכשיו על השדה שלך, למרות שזה הורס לך את כל העבודה החקלאית של השנה. כי עכשיו צריך פה לצאת לתקוף את האויב, או להגן. בסדר, אז הפסדת את השדה, מה לעשות? כן? אז זאת אומרת, זה אחד הדברים הקשים במקרה המשפט. בגבי אבדה, הגבול עובר בין לפני ייאוש לאחרי ייאוש. כל זמן שלא התייאש הבעלים, עדיין יותר חזק הצד הפרטי של הממון. ברגע שהתייאש הבעלים, עכשיו הממון הוא הופך להיות שייך לכלל, עד שבא מישהו וזוכה, ועכשיו הוא מייחד את הממון אליו בחזרה. בסדר? בכל אופן, מה שעולה פה, ועולה מהכוזרי פה שמובא, שיש חלק של, של, של הכלל בממון, כן? ביטוי של הכוזרי, חלק הכלל בקניינים. שזו הסתכלות מאוד מופשטת על הממון של האדם. האדם מסתכל על הממון שלו, והוא מכיר בזה שהממון שלי הוא לא רק שלי, הוא שייך גם לכלל במידות מסוימות. לדוגמה, מעשר. עשירית מהממון שלי, אני מקבל כאילו X ממון, מראש אני מקבל 9 חלקים שהם שלי, ועוד חלק אחד שהוא שייך לכלל, הוא כרגע אצלי, אני צריך לתת אותו למישהו. אבל מלכתחילה הוא לא שלי. מלכתחילה כאילו, וזה מה שמחבר, זה דבר מאוד עמוק, כי זה מחבר בעצם דרך הממון את כל, את כל בני האדם. בסדר? החיבור של הכלל והפרט, חלק מהצינורות שהוא עובר זה דרך הממונות של האדם. אומר הכוזרי, קטע המודגש רק, כן? המעשרות והמתנות והקורבנות ודומם הם חלק הכלל בקניינים. תקראו את כל הקטע בכוזרי, אני לא מספיק כרגע, תסתכלו את זה בעצמכם. בכל אופן, היסוד הזה, ההבנה הזאת, שבתוך הממון שלי יש חלק ששייך לכלל, היא מסבירה הרבה סוגיות. ובואו נראה עכשיו איך הדבר הזה מתרץ לנו את הקושיות שהם. בעצם החידוש עכשיו שמתנות עניים, נתחיל מהירושלמי שעכשיו, כן? ושלא כתבתי את הלוח. יש פה חקירה, האם מתנות עניים הם של העניים? זאת אומרת, כן, האם זה דבר שהוא שייך לעניים? ועכשיו אני בעצם, יש ציווי, כאילו, אתה צריך לתת משהו לעניים, עכשיו אתה לא נותן, אז אתה גוזל את העניים. או, שלא, מתנות עניים, זה בעצם דבר ששייך לכלל, זה בכלל הממון שלך. תדע לך שאתה מקבל מראש, כשהתורה ניתנה, כן, לעולי מצרים, בעצם מה היא אומרת? תדע לך, לקט זה לא שלך. לקט שייך לכלל ישראל. למי כלל ישראל מוסר את זה? לעניים. אבל זה לא שלך. לכן אתה גוזל את עולי מצרים. מי שעכשיו לא נותן את המתנות עניים, הוא לא גוזל את העניים שאין להם מה לאכול, הוא גוזל את עולי מצרים. אתה פוגע כאילו בחלק של כלל ישראל. לעם ישראל יש חלק ממוני שהוא בלקת של כל אחד ואחד, בפאה, בשכחה. אתה גוזל את עם ישראל אם אתה עכשיו לא נותן את זה. והמבט הזה של עולי מצרים, כן, גוזלת עולי מצרים את הגבול עולים, הוא בעצם אומר, המתנות עניים זה חלק הכלל בממון. תדע לך שכל מה שהשדה שלך מצמיחה, הרוב זה שלך, יש חלקים שהם מלכתחילה הם לא שלך, הם שייכים לכלל ישראל, ואתה מצווה להשאיר אותם לעניים. עכשיו תראו איך זה מתארץ לכל הכל
המשיר. מה הדעה השנייה, תגיד?
היא אומרת, לא, זה שלך, רק יש לך מצווה. כמו שיש לך מצווה לקנות לולב, וזה לא לך כסף, יש גם מצווה לתת לעניים, מה?
אז איך זה אלו שירדו מנכסיהם?
לא,
דרשנו את הראשון זה עולה מצרים שזה כולם, ואז שני זה...
כי אם ציוו אותך לתת לעניים אתה לא נותן, אתה גוזל אותם. כאילו אתה אומר, אתה צריך לתת את זה להם, למה אתה לא נותן להם? אתה גוזל אותם. אנחנו הולכים עכשיו על הדעה של עולה מצרים. ההבדל, בוא נחזור לרוגת שובר, ההבדל בין המשנה לבין הירושלמי, מה אמר רוגת שובר? אם היה פה שם פאה או לא. במתנות שהם לא, העניים לא מקפידים עליהם, זה סימן לזה שהם לא, לא עליהם הגדירה התורה שהם, דבר שאלה הוקפד, העניין זה שם מתנה בכלל. לכן זה של בעל הבית, לא יצא מעולם מחלקו. במתנות שהם הם כן מתנות טובות, פה בעצם הכחל זה שם פאה. וזה העומק של הביטוי בירושלמי, אין אדם קורא שם פאה לעצמו. ברגע שיש פה שם פאה, זה כבר לא שלך. מה עונש רבי שמעון בר יוחאי? לא, אבל התורה לא ציוותה לתת את זה לערבים או לעטלפים. אז מה? זה אומר שדבר שמלכתחילה אתה יודע שלא ילך, אז אין עליו שם פאה. זה בעצם, לפי הצפנת פענך, זה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. אם זה דבר שאתה יודע שהוא ישר לאן הוא ילך לערבים או לעטלפים, כי העניים לא מסתכלים עליו, אז לא חל על זה שם פאה. עכשיו, עוד רגע נחזור לרמב״ם, אבל בעצם מה יוצא במשנה? במשנה כבר חי שם פאה, אומר רוגת שובר. זה דברים שאדם נתן אותו כמתנות עניים. למי זה שייך? לכלל ישראל. אז ברגע שהעניים עכשיו מפסיקים לבוא, אז למי זה שייך? לכל אדם. מה פתאום זה לחזור לבעלים? זה חלק של כלל ישראל. אז כלל ישראל אומר, תן את זה לעניים, ועניים לא רוצים לקחת, אז עכשיו כל מי שרוצה בכלל ישראל יבוא לקחת. בסדר? אז זה קודם כל החילוק בין המשנה לירושלמי וגם החילוק ברמב"ם בין ההלכות על פי הצפנת פענח. כן?
למה
שלא
להגיד
שהפעה
זה רק על השלב הראשוני דווקא שרק לעניים ולא לשל כולם?
איזה שלב ראשוני?
זה כאילו שהיה לו כאלה, רק בשלב האמצעי בעצם של בעל הבית, זה שלב ראשוני זה רק לעניים.
לא אמצעי, יש שני דברים, זה מבלבל אותי שאתה אומר שלב אמצעי, אני לא, כאילו, יש שני דברים. יש מתנות שהן גרועות ועניים לא רוצים אותן, ויש מתנות טובות רק שהעניים כבר יפסיקו לבוא. על מתנות טובות חל שם פעם. אפשר לכלל ישראל, כלל ישראל נותן לעניים, העניים לא רוצים, אז אני הולך לכל אדם, זה כלל ישראל. אבל על מתנות גרועות, מלכתחילה אין עליהם שם פאה. אז אם אין זה פה שם פאה, למי זה שייך? לבעל השדה. זה מה שאומר הרוגות
שם. שם פאה זה רק
במתנות גרועות
כאילו?
לא חל שם פאה במתנות גרועות. במתנות טובות חל שם פאה. שם פאה זה אומר שייך לכלל ישראל. כלל ישראל נותן את זה לעניים. כשהעניים לא רוצים, זה חוזר לכלל ישראל. כלל ישראל הם הבעלים, לכן זה לא לבעל השדה. הבעלים פה זה כלל ישראל. בסדר? הבעלים פה זה כלל ישראל. הלאה, בואו נמשיך רגע. עכשיו, למה הוא לא זוכה בקניין חצר? כי עכשיו אנחנו מבינים, זה לא ההפקר. זה לא שהשיבולים האלה ההפקר. השיבולים האלה שייכות לכלל ישראל. מתי קניין חצר זוכה? רק בהפקר. אבל פה זה שייך לכלל ישראל. אז אם העניים עכשיו לא רוצים יותר, אומר כלל ישראל, אתה יודע, אז עכשיו זה שלי. לכן לא שייך שיזכה בקניין שדה. הסוגיה של ייאוש, הייאוש פה הוא לא סיבה, אלא הוא סימן. זה לא שבגלל ייאוש העניים, כן, כשעניים לא רוצים, אז זה התייאשו, אז עכשיו כל אדם, זה הפך להיות הפקר. הייאוש העניים זה סימן לזה שעכשיו כבר המתנות האלה לא מכוונות לעניים, ואז הן חוזרות עכשיו למקור שלהם, שהמקור שלהם זה כלל ישראל. לכן, שני דברים, לכן... רגע, לכן, מכיוון שזה רק סימן, אז הרמב״ם רוצה להסביר, זה מספיק רק להגיד למה יותר עניים לא לוקחים, אבל איך זה הופך להיות מותר לכל אדם? לכן הרמב״ם מביא את הסיבה של רבי שמעון בירושלמי, שהסיבה שזה מותר לכל אדם, זה בגלל שאין אדם קורא שם פאה, שהשם לא ציווה להניחם לאיבוד או לעופות. זאת אומרת, לכן, בסדר? בגלל שהשם לא ציווה להניחם לאיבוד או לעופות, אז עכשיו זה חוזר לבעלים. זאת אומרת, מתנות עניים, עכשיו מי הבעלים? אז תלוי. במתנות עניים שיש עליהם שם פאה, הבעלים זה כלל ישראל. במתנות עניים שאין עליהם שם פאה, הבעלים זה בעל השדה.
אתה כן מסביר שרבי שמעון
כאילו משהו נגד. נכון. אני מסביר את זה, רק אני אומר שצריך להסביר למה הרמב״ם לא לקח את הטעם של הבבלי תשובה, כי הוא מבין שהטעם של הבבלי הוא סימן ולא סיבה. כך הוא למד את הסוגיה. לכן גם לא קשה הקושייה עניים קטנים. אני לא דן פה באמת בגדרי ייאוש. אם זה באמת היה שייך ממש גוף על העניים, אז באמת כל זמן שיש לי אפילו אני אחד קטן, אפילו שאומר לך אני מתייאש, אני לא יודעת, אז זה ייאוש שלא מדעת. אבל מכיוון שזה רק סימן, וכל השאלה שלי, האם זה עדיין מיועד לעניים או לא? ברגע שזה לא מיועד לעניים, אז עכשיו זה שייך לכלל ישראל, לכן כל אדם יכול לזכות בו. ואין לי בעיה פה של ייאוש, אני לא באמת צריך לקנות את זה מהקטן, כי זה לא שייך לו אף פעם, זה שייך לכלל ישראל, כי זה חלק הכלל בממון. אחרי שהגדרתי שהסוגיה של ייאוש היא סימן ולא סיבה, אם היא הייתה סיבה, מה זאת אומרת שזה סיבה? שזה באמת שייך לעניים, כשהם מתייאשים זה נהיה הפקר. אז כל זמן שיש לי עניים קטנים בעולם, או בעיר הזאת לפחות, אז הם לא יכולים להתייאש ולעשות הפקר, כי לקטן אין דעת. אבל בגלל שזה רק סימן, אני לא באמת יוצאים, זה שייך לכלל ישראל, רק אני שואל, אני מחפש סימן, מתי כלל ישראל נותן את זה לעניים, ומתי זה חוזר להיות שייך לכלל ישראל. אז רק סימן אני מחפש, לכן לא קשה מיוש של קטן.
בסדר,
אבל
הקטן הוא לא נחשב
בהסכם
כאילו?
לא. הוא
לא
ברדת? לא, לא שהוא לא ברדת. כי אם זה זמן כזה שהעניים כבר לא באים, גם הקטן הזה לא יבוא. כלל ישראל אומר, אני נותן את זה לעניים כל זמן שהעניים רוצים. ברגע שהעניים לא רוצים, אני משאיר את זה לעצמי, לכלל ישראל. כלל ישראל זה כל אדם. אבל
העניים לא רוצים כאילו? מה זאת אומרת?
זה מדובר על זמן... לא, כן, מדובר... מה זה הולכים?
כאילו רוצים עדיין.
לא אכפת לי אני כזה פרטי, הגדירו, המשנה הגדירה, כשהלכו הנמושות היכול, אפילו שיכול שיש איזה אני שהוא נרדם והוא יקום עוד יומיים, כן, וחוזר מהמילואים. לא בסדר, הגדירו, עד מתי נותנים לעניים, עד שהלכו הנמושות. לא אכפת לי שיש איזה עוד אני, בסדר? וחוזר לכלל. בסדר, אז ראינו, לא הספקנו לראות את הסוף, אני ממליץ לכם לראות במיטב הארץ את החילוק בין פאה לבין הלקט ושכחה, אבל מה כן ראינו? שני דברים מאוד חשובים. אחד, הכלל הזה של חלק הכלל בממון, זה כלל שהוא מסביר הרבה סוגיות, תזכרו את הכלל הזה, תתבוננו בו, זה כלל מופשט שהוא, יש לו הרבה השלכות גם לחיים הפרטיים שלנו. תורת ארץ ישראל, אמרנו, זה בהקשר של להפוך פרטים לכללים. אז אתה רואה פה יסוד כללי שהוא מסביר הרבה סוגיות, בסדר? היסוד מופיע בכוזרי, בסדר? הקשר תורת ארץ ישראל, שאתה רואה שאני רואה איך הרבה פרטים הלכתיים בסוף מתחברים ליסודות כלליים, יש חלק הכלל בממון, עצם המושג המופשט שהממון שלך הוא לא רק שלך אלא שייך גם כן לכלל, הוא מתבטא בהרבה הרבה הלכות. אז עכשיו אנחנו מביטים על ההלכות לא בצורה פרטית, אלא איך הן מחוברות לכלל הזה. אני אומר גם שהכלל הזה הוא מאוד משמעותי לחיים שלנו, כשאנחנו משלמים מיסים וכשאנחנו בהרבה דברים, בסדר? ולראות את עצמנו לא כפרטיים, אלא יש בו החיים הפרטיים שלנו גם חלקים ששייכים לכלל. סגור סוגריים. הדבר השני החשוב שראינו, והוא חינוך חשוב ללימוד, ראינו פה הרבה קושיות. כל קושייה פה אפשר למצוא אחרונים שמתרצים אותה בצורה כזאת, בצורה אחרת. אבל כשמצליחים לראות יסוד שמתרץ את כל הקושיות, אז זאת השאיפה שלנו. כי אז כנראה אנחנו יותר חיוונו לאמת, לסברה היסודית שעומד בבסיס הסוגיה. בסדר? אז נעצור פה. אני...